אנחנו בהמשך איגרת הרמב"ן, מה שדיברנו פעם שעברה, זה היחס והזיקה שבין עולם האמונה ועולם המוסר של האדם, והצורך שיהיה קשר בין אמונה למוסר. שכאשר יש אמונה בלי מוסר, זה עולם חלול, עולם של הרבה סיסמאות באוויר, אבל בלי שזה חל אצל האדם בעצמו. ועולם של מוסר בלי אמונה, זה עולם שבו יש הרבה מודעות עצמית, אבל אין כיוון. לכן צריכים לחבר בין האור המקיף לבין האור הפנימי, וכמו שכבר אמרנו, איגרת הרמב"ן היא איגרת במפורש מוסרית, באופן כאילו חד משמעי, איגרת מוסרית. אז אנחנו מתחילים את האיגרת, גם ננסה גם להגיע לסוגיה חשובה בעינייה בהמשך. אומר הרמב"ן בדף, לא, אין לכם את זה לבס, סליחה, אלא יש לכם סידורים שיש להם איגרת הרמב"ן, או מישהי, או שכל אחת התפיס על עצמה?
רגע, בוא נעלה.
יש לכולם סידור עם איגרת הרמב"ן? מה זה?
אני אעלה את זה שנייה למסך.
מעולה, הכי טוב, יופי. אז אומר הרמב"ן, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. כנראה שהנושא של מוסר קשור יותר ליחס בין אדם לבין אביו, והתורה, התורה כאן זה הכוונה, זה הוראה, זה ביחס שבין אדם לבין אמו. כנראה שהעניין של מוסר קשור יותר למסגרת, יראה מסוימת, והנושא של תורה קשור יותר לתחום של אהבה. אומר הרמב"ן, דבר מאוד מעניין, תתנהג תמיד, לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מכעס, שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. זאת אומרת, המטרה של הרמב"ן זה להציל אותי מכעס, והדרך היא לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת. זאת אומרת, הדיבור בנחת, הוא יוצר אצל האדם הנצלות מכעס. אני הייתי מצפה שהרמב"ן, גאון עולם, אם הוא רוצה להציל אותי מכעס, הוא צריך להגיד לי שכעס זה דבר מאוד חמור. אל תכעס לעולם. שהאדם יתרגל באמת לראות את החיים בצורה של יותר נחת. לא רק לדבר בנחת, אלא לחשוב בנחת, להרגיש בנחת. אבל זה לא מה שאומר הרמב"ן. כדי קצת להרחיב על התקלה שבכעס, יש עניין חשוב, לא הספקתי לצלם לכם אותו, לא בשם אולי מחר. אומרת הגמרא, ממש בסוף עניין שבת ב', זה בעמוד 268, זה בפרק 13 במסכת שבת, ממש בהתחלת הפרק, פסקה א', בעניין. שומעים?
כן, שומעים.
שומעים. מה, מעולה, אז מעלה, יפה מאוד, כל הכבוד. אז אומרת הגמרא, תניא רבי שמעון בן אלעזר, אומר משום חילפא בר איגרא, שאמר משום רבי יוחנן בר נורי, המקרע בגדיו בחמתו, לא, 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 זה בפרק י"ג, י"ג, פסקה א'.
אין.
זה בפרק י"ג, בפרק י"ג, פסקה א', בפרק 13.
כן,
נראה שאין פה. אוקיי, בסדר גמור. אוקיי. אז אומרת הגמרא, תניא, רבי שמעון בן אלעזר, אומר משום חילפא בר איגרא, שאמר משום רבי יוחנן בן נורי, המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כלים בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. מי שקורע בגדים מתוך כעס, או מי ששובר כלים מתוך כעס, או שמפזר מעותיו בחמתו, ראה בעיניך כעובד עבודה זרה. שכך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה. אם יש פסקה ב', תכף נגיע לשם גם כן בעזרת השם, אז אפשר לפתוח את פסקה ב' עוד מעט. בכל אופן, אומר הרב, אומרת כאן הגמרא, שהיצר הרע מתחיל בכעס, והוא שולט במעשים של האדם, לאט לאט מגיע לעבודה זרה. מסביר הרב, כל זמן שקשר הקדושה הטהורה של קבלת עול מלכות שמיים לא נותק מנשמתו של האדם, הכוונה כשאדם נמצא, עוד מעט נגיע לפסקה ב', דבר השם, כשאדם נמצא עדיין בעול מלכות שמיים, הרי נפשו מקבלת יישוב וריצוי. זאת אומרת, עדיין הנפש יש לה עוגן. כשאדם יודע, מרגיש קרבת אלוקים, יש לו עדיין עוגן. ועדיין הוא מתרצה, גם כאשר יש דברים שהם נגד רצונו. אומר הרב, למה? אני מקצר כי אין לכם את זה מולכם. כי הידיעה שסוף כל סוף טוב השם לכל, וכי כל המעשים כולם, אינם תפקידים שהקדוש ברוך הוא מנהיג על ידם את עולמו, ושם בוודאי משמשים הכל לטובה באחרית. זאת אומרת, אני יודע שהכל לטובה, הכל בשליטה, הכל, כל מה שהשם בעצם עושה לי, מזמן לי, זה הכל תפקיד. ההקשבה האמיתית הזאת מוכרחת להניח במידה ידועה את מידת החמה של האדם. ביותו נפגש במשהו נגד רצונו, שלא תתפרץ בכל מילואה. כאשר האדם מנחיח את הקדוש ברוך הוא בעולם, הדבר הזה גורם לנצח את מידת הכעס שלו. כי הוא יודע שיש סדר בעולם. הרי מה בעצם גורם לכעס? הרגשה שאני רציתי משהו ויצא הפוך. זה משגע אותי. אבל אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא איתי בתוך ההפוך הזה, והוא מנהיג את זה עבורי, אז זה אחרת. ניתן דוגמה. האם מישהי, אין צורך לענות אפשר בצ'אט, אני לא יודע איך, אבל קיצור תעשו מה שאתם רוצות, האם מישהי הייתה פעם בחדר בריחה? הייתם פעם בחדר בריחה? אז אנחנו בפסח, כיוון שכל המדינה הייתה בעוצר, אז עשינו בבית חדר בריחה. עכשיו, אדם נמצא בחדר נעול. כרגע הוא סגור בחדר, הוא צריך למצוא את הדרך להימנת משם. אדם נורמלי שנמצא בחדר נעול, הדבר הכי פשוט שהוא עושה, לוקח פטיש או אבן, ושובר את הדלת או את החלון, ובורח מהחדר הזה. אבל בחדר בריחה, אדם נורמלי לא שובר את החלון, ולא שובר את הדלת או את המנעול עם פטיש, כי הוא יודע שמישהו עשה פה תרגיל, מישהו בכוונה עושה איתו משחק, שהוא צריך למצוא את הקאץ'. אז כאשר אני יודע שמישהו נעל אותי בכוונה, וזה לא לרעתי, אלא זה כדי לגדל אותי, אני לא שובר את המנעול. אז אם כן אומר הרב, כשאני יודע שסוף כל סוף טוב השם לכל, וכל המעשים זה בעצם תפקידים בשבילי, כדי להגדיל אותי, הדבר הזה מונע אותי מלכעוס, הדבר הזה מקטין אצלי את הנטייה לכעס. נמשיך עוד, ולכן אדם שקורע בגדה בחמתו, או שובר כלים בחמתו, זה מעיד על חוסר אמונה. הגענו לפסקה ב' בעיניי, אני מדלג בכוונה, יש אותה בדף שאת העלית קודם בתמי. אפשר להראות שוב את העניה, פרק י' ג' פסקה ב'. אז, מצוין. אז אני עוד לא רואה, אבל תכף אנחנו גם נראה, בעזרת השם. בכל אופן, אומרת הגמרא, אמר רבי אבין, מה יקרה? מצוין, לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נחר. איזהו אל זר שיש בגופו של אדם, הווה אומר, זה יצר הרע. מסביר הרב, אם כי כל הנטיות של המידות הרעות, הרי הן דברים המאבדים את הונה של הנשמה, חלק אלוק הממה של האדם, כל מידה רעה ירם קל לאדם. בכל זאת, הרי אין אותם מידות רעות מבונים לכתחילה, לשם חיוב והרבות הטוב. לכל מידה, גם כשהיא רעה, יש בצד חיובי. אמנם זה מזיק, אבל יש בצד חיובי. אלא שהאדם צריך לשקול, אם הטוב ההוא, הנראה לעיניו, איננו מאבד ממנו טובה רבה הרבה יותר ממנו. שזהו החשבון של הפסד מצווה כנגד שכרה. בכל מידה צריכים לראות מה הרווח, מה המחיר, ולראות שהרווח גדול מהמחיר. מצוין. ועל כן צד העצה הרע שבהן, אם כי מזיקו, אבל איננו זר. רק בכעס כתוב, לא יהיה בך אל זר. מה שאין כן יסוד הכעס, שזה עכשיו העיקר, שתוכנו הוא לא לבנות, רק להרוס, להשחית, לשבר ולחלות, ועל כן הוא זר באמת ביסודו, אפילו כלפי גופו של האדם. הרי כתוב שם למעלה, איזה הוא אל זר שיש בגופו של האדם, הווה אומר זה יצר הרע. וקל וחומר שהוא זר לגבי נפשו, רוחו ונשמתו. ולכן היחס כלפי הכעס הוא שדבר מזיק אפילו לגוף, קל וחומר לנפש, קל וחומר לנשמה של האדם, הכעס הוא חמור מאוד. כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. עכשיו, לפי כל הדבר הזה, הבנו כבר מצוין, ברוך השם, הבנו בסדר, שיש באמת לאדם איזשהו צורך להינצל באופן חריף מהכעס, מכיוון שהוא גורם לאדם להרס, גם כלפי עצמו, וגם לעבודה זרה. הוא לא מנחיח את הקדוש ברוך הוא בחיים שלו, לכן הוא כועס. יש גם פסקה ג' בתמי?
בוא נבדוק. בינתיים להביא בשאלה. אה? לא, אין.
קדימה, בכבוד. אין שאלה?
הרב?
כן, אני שומע, שלום.
שלום, בוקר טוב. אז לפי מה שהרב אומר, והרב קוק גם הבאת את זה כדי לחזק את זה, דווקא זה טוב שהרמב"ן בא סוף סוף ואומר, זה כל כך חשוב כעס, אז בוא אני אלמד אותך איך נוהגים אחרת.
מצוין, מצוין, זה בסדר גמור. אבל עד לכאן הכעס, העניין של הכעס, הוא הורס את האדם מבפנים, הוא עבודה זרה. אני אקריא לכם בעל פה, כי אין את זה כנראה. אומרת הגמרא בהמשך, והיא אביד למיר מאמתה, האין שבטה שרי, זאת אומרת בעברית, אם האדם כועס כדי לחנך את הביתו, זה מותר. אומר הרב, אנחנו בעין היה שבת, כן, זה בעמוד 269, מי שיש לה, בשבת ב'. אומר הרב, הכעס הוא דבר ארצי ביותו מונח בפנימיות הנפש, שהוא אל הזר שבגופו של אדם, זה כבר ראינו קודם, שזה עבודה זרה בתוכה, בתוכך. אבל הפעולות שהן דומות לכעס, אם הוא עושה את זה כדי לחנך, הוא עושה את זה בצורה של קור רוח, כהצגה נקרא איזה כעס הפנים, אבל הפעולות שהן דומות לכעס, והן נעשות למטרה טובה, אין בהן משום הקלקול של הכעס, ולהיפוך, יש בהן משום הדרכה עצמית, מאחר שהוא נזקק לעשות מפעל, הדומה למפעל היוצא מתוך רתיחת הכעס, ומכל מקום הוא שולט על רוחו, הוא מנהיג את המפעל הזה למטרה רצויה, לשם הדרכה מוסרית, הרי הדבר משובח. מה זאת אומרת? אם הכעס הוא כעס הפנים, אם הכעס הוא בשליטה, לא כשהוא לא ארסי, הוא טוב וראוי. למה? כי העניין שבכעס זה אובדן השליטה. כאשר האדם עושה את זה למטרה ממוקדת, זה סימן שהוא שולט, ואז הכעס הוא לא כעס פנימי, הוא כעס טכני, חיצוני, שהוא לפעמים אפילו ראוי ומשובח, אומר הרב. אז עד לכאן, זה ההבנה שכמה שהכעס הוא דבר חמור. נחזור חזרה לאיגרת הרמב"ן. מה היית מצפה, אם את היית הרמב"ן, מה היית כותבת, למה כעס הוא חמור? היית כותבת, כעס הוא חמור, כי זה עבודה זרה. כל הכועס, כאילו עובד, עבודה זרה, כל כך פשוט. אבל הרמב"ן לא אומר את זה. תכף נראה למה הוא לא אומר את זה. אז נקרא שוב את הרמב"ן. תתנהג תמיד, לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת, דיבור בנחת, טכני, לא עכשיו מחשבה מה אתה מרגיש או מה אתה מאמין, אלא מה אתה מדבר. ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. הכעס הוא מכתיא אותנו. וכן אמרו רבותינו ז"ל, כל הכועס, כל מיני גיהינום שותים בו, שנאמר, ועשר כעס מלבך, ועבר רעה מבשריך. ואין רעה אלא גיהינום, שנאמר, וגם רשע ביום רעה. ופה גיהינום הכוונה כמובן, זה לא העונש של הגיהינום, אלא חיסרון. מי שכועס, החיסרון שולט בו. הרי למה אדם כועס? כי הוא מרגיש שיש פער בין הרצוי למצוי, בין מה שהוא רצה לבין מה שקיים בפועל, שהוא חסר. ואותו החיסרון, הוא מכעיס אותי. כאשר אתה כועס, אומר הרמב"ן, החיסרון שולט בך. גיהינום זה חיסרון. כאשר אתה כועס, אתה בעצם משועבד לחיסרון. אתה לא מנהל את החיסרון, אתה לא שולט בו, אלא הוא שולט בך. הוא גורם לך להיות באווירה פנימית של אי שקט. זה נקרא שאתה כועס, כל מיני גיהינום שולטים בו. אני חוזר לשאלה. נניח שאת יועצת של הרמב"ן, ואת צריכה עכשיו לומר איזה משפט, מאמר חז"ל, שהוא חריף נגד כעס. היית בוחרת במאמר חז"ל הזה, שמי שכועס החיסרון שולט בו? לא היית אומרת שמי שכועס עובד עבודה זרה? למה הוא לא מסביר למה כעס הוא חמור ביותר? כעס זה עבודה זרה שבגופו של אדם. כך אומרת הגמרא, ראינו עכשיו. למה הוא לא אומר את זה? הוא לא אומר את זה מכיוון, יפה מאוד, בדיוק, טוב מאוד, הלל כל הכבוד. זה בדיוק העניין של המוסר מול העולם, מול העניין של האמונה. בעולם האמוני, הכעס אובייקטיבית הוא דבר חמור, אמונית. זה מסלק, האדם משועבד לעבודה זרה, דבר חמור מאוד, כל הכועס כאילו בעבודה זרה. אבל הרמב"ן לא עוסק בזה, אבל הוא עוסק במה קורה בתוכך, מה קורה איתך. הרי כשאתה כועס, החיסרון שולט בך. כשאתה כועס, המציאות משתלטת עליך, היא מכתיבה לך את ההרגשה. למה אתה כזה לוזר? אומר הרמב"ן. למה אתה כזה מפסידן? בוא ותנסה לנהל את המציאות, לנהל את החיסרון. אל תאבד את כוח הרוח שלך. אז זה באמת דוגמה טובה מאוד לכך שאיגרת הרמב"ן זה איגרת מוסרית. היא לא קשורה כרגע למעמד הרוחני של האדם. היא לא קשורה לכמה הקדוש ברוך הוא אסר את הכעס, אלא מה זה עושה לך? איך זה הופך אותך לאדם רקוב? איך הכעס גורם לך שהגיהינום שולט בך? לא חבל? ולכן אומר הרמב"ן, עזוב אותך, אני לא אדבר איתך עכשיו למה כעס הוא חמור. אני אתן לך תרגיל מעשי פשוט קטן. אם תדבר בנחת, הדיבור משפיע גם על המחשבה. בדרך כלל אנחנו אומרים שמחשבה, היא משפיעה על הדיבור, שמשפיע על המעשה. אומר הרמב"ן, ספר לך סוד, יש גם מצב הפוך, שהמעשה משפיע על הדיבור, שמשפיע על המחשבה. בעולם מוסרי, בוא נעבוד מהסוף להתחלה. בוא נעבוד מהצד החיצוני, שהוא הדיבור. אם תדבר בנחת, הדיבור בנחת יציל אותך מהרגשה של כעס. האם מישהי זוכרת עוד דוגמה שאנחנו למדנו, שדיבור משפיע על המחשבה? אם רוצים רמז או חם קר, תגידו.
נראה לי רוצים.
רוצים רמז? זה היה בשיעור גמרא. שדיבור, שיש ציווי לומר משהו, שזה משפיע אחורה על המחשבה של האדם. אין פיצוח?
אין.
וואי, וואי, הקורונה...
רגע, רגע.
אורתה על כל הכבוד.
כתוב, הכל לטובה, וכתוב, רוצה אני. הטובה מיטיב.
יפה, אז יפה, הצלתם את הכבוד האבוד של המדרשה, יפה מאוד כל הכבוד. למרות הקורונה, הזיכרון ברוך השם נשאר, יפה. אז זה קשור לסוגיה, נכון, של הטוב והמיטיב. ראינו שם שלעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. אין ציווי שולחן ערוך לחשוב כך, זה קשה. יש ציווי לדבר את זה, מתוך זה אני אחזור אחורה, ואני גם אחווה את זה, נכון? אז זאת נקודה חשובה, וכאן הרמב"ן הולך בדיוק באותה שיטה. אני לא עכשיו אדבר איתך כמה שכעס הוא חמור, אתה יודע כבר מזמן. אני אתן לך תרגיל מעשי כדי לא לכעוס. תדבר בנחת. תדבר תמיד, כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת. זה טוטלי. אם תצליח להתנהג כך, הכוונה להניג את עצמך כך, שכל הדברים שלך, לכל אדם ובכל זמן יהיו תמיד בנחת, בזה אתה ניצל מן הכעס. מכאן למדנו יסוד חשוב, אנחנו בזה נסיים כי יש תכף ישיבת צוות. מכאן למדנו יסוד חשוב. כן. כן. אז עוד ככה רק משפט אחד ואז שאלה. מכאן למדנו יסוד חשוב, שאפשר, ולפעמים רצוי אפילו, לפתור בעיות קשות בפתרונות טכניים. לא פעם, בת מדרשה, יש איזו נטייה כזאת, לחפש, לחתור אחרי השורש של הדבר, בעומק, להעמיק יותר, לחפור יותר. אומר הרמב"ן, תעשי טוב, את רוצה לנצח את הכעס? בואי אני אעשה לך פתרון טכני, טכני, הכי טכני של העולם. זאת למה? כי פתרונות טכניים לפעמים הם יעילים יותר. לא צריכים להתבייש לפתור בעיות מהותיות, בהתחלה לפחות בפתרון טכני. אומר הרמב"ן, זה הדרך. המוסרית, תתחיל, אתה עכשיו בינתיים פקעת עצבים, כועס אש, מדורה, ל"ג בעומר כל השנה. אם תעבוד על הדיבור שלך, זה בסוף ישפיע אחורה על התחושות בפנים, על המעיים בפנים. אפשר ורצוי לפעמים לפתור פתרונות טכני שפותרים בעיות קשות. זה אחד החידושים של תלת איגרת הרמב"ן. אז שוב, א', תדע לך, קודם כל, הכעס הוא דבר חשוב, הוא דבר חמור, כי זה משליט עליך את החיסרון, הגיהנום שולט בך, לא אתה שולט בו. אם אתה רוצה לפתור את זה, תחפש פתרון טכני כמו דיבור בנחת. כן, בכבוד בתנאי.
אז רות.
שלום הרב.
שלום.
אני
רוצה
לדבר הכעס.
שלום, שלום, שלום וברכה.
איך יכול להיות?
כן.
איך יכול להיות שאומרים על אדם שהוא כאילו שמתאים אפשרות לאדם לחוס כעס פנים, אם יודעים שהכעס עלול להביא את האדם למצב שהוא מה שמרחיק לכם? כאילו אדם כועס בשביל לחנך, ואז הוא מגיע למצב שהוא לא, כאילו מתוך זה הוא לא שולט, מגיע למצב שהוא לא שולט על הכעס שלו. אז איך הגבול כזה טע? כאילו, בכל זאת מאפשרים את
זה. שאלה טובה מאוד. שאלה טובה מאוד. קודם כל, את צודקת מאוד בשאלה. כי באמת לא פעם, זה גולש, אדם, מה שנקרא, אדם שמשחק בתיאטרון איזושהי דמות, הוא בשלב מסוים יכול, עלול, להיכנס לתוך הדמות הזאת, להזדהות אותה מדי. אז תודה, אנחנו בעולם שהוא מסוכן. נדמה לי שכעס הפנים הוא לא כל כך קרוב לכעס הפנים. כעס הפנים הוא כעס שבא מתוך קור רוח, מתוך שליטה. כתוב שם הרי שאם האדם רוצה לזעזע את אנשי ביתו, והוא ממוקד מטרה, אז זה מותר. את צודקת, א', זה מסוכן, אנחנו בעולם מסוכן, ב', כנראה שהנקודה בכעס, כל הכיף שבכעס, מי שבאמת מנוסה בזה בכעס, יודע שכל הכיף שבכעס, כל הארומה, זה שאני מתפוצץ עליך. שאני לא שולט בכלום, אין גבולות. כשאדם כועס ויש לו מטרה מוגדרת, זה הרס כל את הכיף שבכעס. לכן זה נשמע אותה מילה, זה אולי אותה התנהגות, אבל זה לא מגיע מאותו שורש, להפך. כעס הפנים זה משהו מאוד מאוד ממוקד, מאוד מאוד מדויק. כעס, שהוא כעס אמיתי, הוא הכי לא מדויק שיש. אדם קורע כלים בחמתו, שובר, קורע בגדים. הרי מה אתה אבא? מה אתה קורע בגדים? אתה אחרי צריך לתפור אותם, לא חבל. אבל זה כאילו התפוצצות. לכן כעס הפנים הוא א', הצועקת. לפעמים אדם נכנס לעלילה. אדם נכנס ומזדהה יותר מדי עם הצגה שהוא עושה. ואנחנו צריכים לשלול לעצמנו, נכון. בית, יש משהו בכעס הפנים שהוא לא
באמת. זה מוזר, כי כאילו נותנים פה פתח בכלל לכל המקום של הכעס. אומרים, תתנהג בנחת, אבל כשאתה רוצה לחנך, אז אתה יכול לחוס. אולי היה עדיף לקרוא לזה במקום אחר, לא היה עדיף לקרוא לזה כעס, אבל היה עדיף לקרוא לזה
בשבילכם. יש פה טעות, אתה לא יכול לחוס לחנך, מה פתאום? כשאתה כועס כלפי בני ביתך, אתה לא כועס באמת. אתה מציג הצגה. אתה עושה פרצוף של כעס. אבל אתה בפנים רגוע לחלוטין. זאת אומרת, כאן מדובר כרגע, מדובר על משהו מאוד של הצגה. את צודקת שיש מקרים שבהם האדם נכנס מדי להצגה, הוא בסוף משתחרר מזה. אבל באמת מה שיתירו חזל זה רק ממש כעס שהוא כעס של הצגה, בכאילו. ודאי שאין יותר לכעוס באופן אמיתי, גם לא כלפי חינוך. רק נסכם, כי אנחנו כבר מאחרים לישיבת צוות, אנחנו רוצים לעסוק בכם. אז אמרנו קודם כל, הכעס הוא בעצם גורם גיהנום לשלוט בך, לחיסרון לשלוט בך. ולכן, אם אתה רוצה לנצל מזה, תמיד תדבר בנחת, תמיד, לכל אדם, ובכל עת, כל דבריך לכל אדם ובכל עת. ואז אפשר לנצל מהכעס. אנחנו עוצרים כאן, ותראה שאנחנו נמשיך מחר, במה עוזר לי, או לאיפה אפשר להתקדם, כאשר אני מצליח לדבר בנחת, ולנצל מהכעס, בעזרת השם. יישר כוח, יישר כוח.